נעשה רגע סדר מבחינת ההתרחשות ההיסטורית. אנחנו בחג שבועות לא חוגגים קבלת תורה. בסדר? חג שבועות, עם ישראל יוצא ממצרים בפסח, חוצה את הים בשביעי של פסח. בחג שבועות עם ישראל עומד בתחתית של הר סיני ושומע את עשרת הדיברות. משה רבנו עולה להר סיני ל-40 יום ו-40 לילה ויורד, שובר את הלוחות בי"ז בתמוז. בסדר, מי"ז סיוון, י"ז בתמוז. עוד 40 יום שמשה מתפלל על עם ישראל. לא ברור אם זה בתחתית של הר סיני או על הר סיני. הגענו לראש חודש אלול. עוד 40 יום מראש חודש אלול עד יום כיפור, משה רבנו הולך חזרה להר סיני בראש חודש אלול. ביום כיפור הוא יורד עם הלוחות השניים. ביום כיפור חג קבלת תורה. בסדר? מה יש בשבועות? שבועות, בשבועות שמענו מפיו של הקדוש ברוך הוא את עשרת הדיברות. עוד אין לוחות, עוד אין תורה, בסדר, עשרת הדיברות. עכשיו, המעמד של הקבלת תורה הוא מעמד של כפייה תרכיבית. בגדול, מה זה אומר? זאת אומרת שלעם ישראל לא הייתה ברירה אם לקבל את התורה. השאלה לעם ישראל הראשונה היא בי"ז בתמוז. בי"ז בתמוז עם ישראל מפשל והלוחות נשברים. בסדר? זו פעם ראשונה שעם ישראל נשאל בעצם אם הוא רוצה לקבל תורה. פעם ראשונה בי"ז בתמוז, פעם שנייה ביום כיפור כשעם ישראל כן רוצה לקבל את התורה ואז הוא מקבל את הלוחות השניים. מה זה כפיית הכגיגית? עכשיו אני אתחיל מכיוון, אני רוצה להסביר עכשיו מה זה כפיית הכגיגית, אני אתחיל רגע מכיוון אחר. בסדר? אני אתחיל עכשיו משהו אחר לגמרי. נתחיל מההתחלה. הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו ואומר לאברהם שהוא הולך להפוך את סדום. למה הקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם שהוא הולך להפוך את סדום? כי הקדוש ברוך הוא ניסה להפוך פעם אחת את סדום ואברהם הפריע לו. נכון? אני בקצרה, אתם תקראו את הסיפור, אני עושה את זה בקצרה. הקדוש ברוך הוא שולח את ארבעת המלאכים, הם מגיעים מעיראק. בסדר? זה ליד איראן, לא יודע אם ראיתם פעם על המפה, זה רחוק מאוד מפה. הם באו ברגל מהקצה השני של העולם המיושב של אז, בסדר? העולם תורבת של אז. הגיעו לארץ ישראל בשביל להילחם נגד חמשת המלאכים, שזה מי שחי באזור של סדום. הם משמידים את הממלכה שלהם ולוקחים את כולם בשבי. מספרים על זה לאברהם, אברהם אבינו יוצא ומציל את ארבעת המלכים. בסדר? מחזיר אותם לסדום. והקדוש ברוך הוא בעצם מבין שהוא לא יכול, שאם הוא רוצה להשמיד את סדום הוא צריך לדבר קודם עם אברהם. אז הוא, פונה, אומר, הוא בא לאברהם, אומר לאברהם אני הולך להפוך את סדום, הפעם אל תתערב. ואברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא אי אפשר. יש שם 50 צדיקים, וכיוון שיש 50 צדיקים, אמנם סדום היא ראויה, זאת אומרת, צריך למחוק אותה, אבל כיוון שיש 50 צדיקים בעיר, הם יחזירו אותה בתשובה. ולכן, אברהם, תסתכלו, אברהם לא מתפלל. אברהם לא מתחנן, אברהם אומר כעובדה שזה לא צודק, ולכן זה לא צריך להפוך לסדום. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה צודק, אם היה 50 צדיקים לא הייתי הופך את העיר. אז הוא אומר לו, טוב, 45 יש, אל תהפוך אותה, הוא אומר לו, אתה צודק, 45 לא הייתי הופך, הוא יורד ל-30, ל-20, ל-10. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צודק, אם היה 10 צדיקים, לא הייתי הופך את העיר. זהו, אברהם הוא לא עונה יותר, אין לו מה להגיד יותר. ובעצם, הקדוש ברוך הוא הולך להפוך את סדום. על זה אומר, אני לא זוכר את הפסוק המדויק, קהלת אומר שצדיק אחד מאלף מצאתי, איש אחד מאלף מצאתי. מי זה אחד מאלף? אז חז"ל אומרים, מצאתי את אברהם, מצאתי את דוד בסדום. זאת אומרת, אני אשאל את השאלה ככה, האם אברהם טעה בעצם? האם אברהם אבינו שהוא אמר לקדוש ברוך הוא אסור לך להפוך את סדום, הוא טעה? אני מדלג טיפה קדימה, משה רבנו עומד בהר סיני, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני משמיד את עם ישראל. סליחה. מה משה רבנו אומר? משה רבנו אומר, מכין עם מספרך שכתבת, נכון? משה רבנו נלחם עם הקדוש ברוך הוא על ההצהרה של עם ישראל. מאיפה משה הביא את זה? ממי משה למד להתווכח עם הקדוש ברוך הוא? אברהם אבינו. אז משה רבנו בהבנה שלו את התורה, שבשלב הזה משה כבר קיבל את התורה, כן? זה אחרי שהקדוש ברוך הוא לימד משה את התורה, משה רבנו בהבנה שלו את הסיפור אברהם אבינו צדק. מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא באמת לא משמיד את עם ישראל. אז בשביל מה, אז מה היה הסיפור? מה היה הסיפור? אז משה אברהם טעה, משה אברהם טעה או לא טעה? בסוף הספחו את סדום. אז חז"ל אומרים, באמת דוד ניצל מסדום. איך דוד המלך ניצל מסדום? איך, מה קשור דוד המלך? מה? מואב, מואב, מצוין. דוד הוא צאצא של לוט ושל הבת שלו, דרך מואב. עכשיו, באופן עקרוני, כשאנחנו לומדים היסטוריה, כלומר, כשאנחנו לומדים תנ"ך, אנחנו לא מעוניינים בהבנה של המידע הטכני שעבר בהיסטוריה. כלומר, איך קראו לכל אחד ומה קרה באיזה שנה, זה לא מעניין אותנו, כי אנחנו לא חיים לפני 4,000 שנה, אנחנו חיים היום. אנחנו רוצים לדעת מה קורה איתנו היום, אנחנו רוצים להבין מה קורה היום. מה שהיה לפני 4,000 שנה הוא לא מעניין. הסיבה היחידה שזה כן מעניין, זה בגלל שאנחנו נמצאים עדיין בתוך אותו תהליך, שמי אברהם אבינו. למה התהליך של הפיכת סדום הוא רלוונטי? אז הוא רלוונטי כי הוא לימד את משה רבנו להתווכח על עם ישראל, וגם אחרי זה, בעצם כל הנביאים אחרי זה עושים את זה, ותמיד החמים הם עומדים מול הקדוש ברוך הוא כשלעם ישראל יש צרות, אז זה בסדר. אבל, סליחה, אבל חז"ל מדגישים את דוד המלך שיצא דווקא מסדום, ומה זה מדגישים? זאת עבודה, דוד המלך באמת יצא מסדום. למה צריך שדוד המלך יצא מסדום? המהר"ל, בספר שלו על יציאת מצרים, גבורות השם, הוא שואל את השאלה הזאת, למה בעצם הגאולה, סליחה, הספר נצח ישראל של המהר"ל, בשליש השלישי של הספר, הוא מדבר על משיח בן דוד, לא משיח בן דוד, אז הוא מדבר על דוד המלך, ואחד הפרקים שעוסקים בשאלה, למה דוד המלך צריך לצאת מסדום? וזה נקרא כפיית, זה בשביל שאני, למה אני סיפרתי לכם את כל הסיפור הארוך הזה, אני רוצה להסביר לכם מה זה כפיית רכי גיגית. בסדום הייתה תפיסה שהרוע הוא בלתי נמנע. עכשיו, אני רוצה קצת להסביר לכם, לא שזה מעניין אותי, זאת אומרת, אני רק אקח את זה כדוגמה, בסדר? למה אנחנו רוצים היום לעשות הסכם שלום עם הערבים בעזה? או למה בכלל רוצים לעשות הסכמי שלום? אתם יודעים מה ביבי עשה דבר ראשון שהוא נכנס לראש הממשלה פעם ראשונה שלו? זה מה עושה? נתן את חברון לערבים. זה היה החלק האחרון של הסכם אוסלו שנחתם. הסכם וואי, מה שנקרא. שמעתם על הסכם וואי, בזכות זה יש חומה באמצע חברון וכל מה שאתם מכירות. למה אנחנו רוצים לחתום היום הסכם שלום עם הערבים בעזה במקום לנצח אותם? מה ההיגיון של זה? אז זה מוקב מכמה דברים, אני רוצה לדבר ממש קשור לחג שבועות. התפיסה היום במדינת ישראל, לא אגיד שלא אצל כולם כמובן, אני מניח שאתם לא שותפות את התפיסה הזאת באופן עקרוני, אבל התפיסה היום במדינת ישראל היא שהרוע הוא בלתי נמנע. זה נקרא סדום. הרוע הוא בלתי נמנע. ולכן, שמעתם על פרדוקס הפציפיסט? שמעתם על זה? פרדוקס הפציפיסט. זה תורת המשחקים. פרדוקס הפציפיסט בעצם אומר דבר כזה. תמיד יהיו אנשים רשעים. אנשים רשעים בבסיס שלהם, חלקם מתגברים על זה ומתנהגים יפה, אבל הרבה מהם לא מתגברים על זה ומתנהגים כמו מפלצות. זה טבע אדם. פעם מישהו, לא משנה, בארצות הברית הוא קרא לזה, לא משנה, איזה אירוע של ירי המוני בארצות הברית, והוא דיבר על זה שבעצם כולם, כל בני האדם הם מפלצות, רק שאנשים שמתפקדים הם קולעים את המפלצת בפנים. ככה הוא הסביר. כי היה פרסומת, יש אירוע גדול של ספורט בארצות הברית, נראה לי שזה הגמר של הליגת בייסבול, זה נקרא סופרבול. אולי פוטבול, לא אכפת לי. ויש שם תמיד פרסומות שיוצאות, זה כאילו האירוע ספורט הכי מתוקשר בארצות הברית, יש פרסומות שיוצאות לכבוד האירוע, והייתה שם פרסומת נגד אלימות במשפחה. אני ראיתי שתי פרסומות, יש שם פרסומת נגד אלימות במשפחה ופרסומת נגד אנטישמיות, היה בשנה האחרונה, פרסומת נגד אנטישמיות, נדמה לי שזה אפילו היה תוך כדי מלחמה, נדמה לי, אבל אני לא בטוח. נגד אנטישמיות, אבל הסיפור נגד אלימות במשפחה, זה ודאי, זה היה לפני שנה או שנתיים. ואחד השדרנים בטלוויזיה, הוא דיבר על זה. הפרסומת, רואים, לא משנה, איזשהו סיפור כזה קצר, כי אני פרסומת זה קצר, ובסוף הפרסומת נאמר, אין שום סיבה להכות את אשתך. אין שום סיבה להכות את אשתך. ככה זה נגמר הפרסומת. והבחור הזה שמדבר בטלוויזיה, תחשבו, זה כמו, זה לא חדשות, אבל זה כמו אנשים שאומרים, כזה מביאים את דעתם על העולם, בסדר, לא יודע, פרשנים כאלה, פרשנים כמו, כן, אז הוא אומר, יש את הפרסומת הזאת, והוא צוחק על זה, והוא אומר, תראה, מה זה, הפרסומת אומרת, אין שום סיבה להרביץ לאשתך. אז הוא אומר, טוב, זה לא נכון. זה לא נכון, יש הרבה סיבות. אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא עושים את זה, ואז הוא שואל את הקהל, זה תוכנית הקהל אומר להם, הוא אומר שם לבנות, בנות, מתי פעם אחרונה רציתם להרביץ לבן זוג שלכם? אז מי ששם צועקת לו מהקהל, כל יום אני רוצה. אתה לא עושה את זה, אתה לא, כי אתה בן אדם נורמלי. ואז הוא אומר, כן, זה מה שמבדיל את הפסיכופטים מהפסיכופטים שמצליחים לתפקד בחברה. בסדר? זאת התפיסת, הוא אומר, אתה רוצה להרביץ לאשתך, היא מעצבנת אותך, היא עושה ככה, היא עושה ככה, לא משנה, דוגמאות שהוא נתן, קצת מגיל. אבל אתה לא עושה את זה, כי אתה בן אדם נורמלי. אחרת אתה לא יכול לתפקד בחברה, אחרת לא היית נשוי, היית זרוק באיזה פינה של הרחוב, חי לבד. זה נקרא הרוע הוא בלתי נמנע. גם הרוע נקרא לזה בנפש של האדם, הוא הרוע המוסרי של האדם הפרטי, וגם הרוע התרבותי. ולכן פרדוקס הפציפיסט אומר שהרוע הוא בלתי נמנע. תמיד תקום מפלצת במקום המפלצת שאתה תהרוג כביכול. מה אתה עושה? אתה נכנס לעזה, הרגת בינתיים, מדברים על משהו כמו 40 אלף ערבים, והרי המנהיגים של חמאס חיים בקטר, נכון? מי שמממן את חמאס זה איראן. כלומר, זה לא יעזור מה שאתה עושה. וגם אם תמחוק את חמאס על פני האדמה, אז יבואו רשעים אחרים, מירדן, מאיראן, מאיפה שלא יהיה. ולכן בעצם להילחם נגד הרוע זה מעשה מטופש, כי הרוע הוא בלתי נמנע. בלתי נמנע. וכל זה לא נכון, כן, אני מנסה להסביר לכם על זה דום. הרוע הוא בלתי נמנע, ולכן להילחם נגד הרוע זה מעשה מטופש. ככה, זה נקרא סדום, זה תפיסת עולם של סדום, לכן אסור לעשות צדקה. למה עושה צדקה עם העניים? תמיד יהיו עניים. מה יעזור שניתן צדקה לעניים? הם רק יישארו עניים. מה זה יעזור? זה לא עוזר כלום. ולכן אומר הפציפיסט, תראה, מה קורה כש... הפציפיסט אומר, הדבר הכי גרוע בעולם זה מלחמה, כי מה אתה עושה מלחמה? אתה הורג מלא אנשים. מה יוצא לך מזה שאתה הורג מלא אנשים? לא יוצא כלום, נכון? הרי אחר כך יש עוד מלחמות. אנחנו בעולם הזה כבר אלפי שנים, כל הזמן יש מלחמות, אז המלחמות לא עזרו בשום דבר. רק נהרגים על האנשים, ואנשים שהתחילו את המלחמות, המלכים, או לא יודע איך תקראו לזה, אנשים ששולטים במדינות, הם אף פעם לא מתים במלחמה, נכון? הם אף פעם לא משלמים את המחיר. אז מלחמות זה דבר נורא. הדבר הכי גרוב בעולם זה מלחמה. ואז יש לך משהו כמו עזה, או יותר, לא משנה, אותו דבר. ואתה אומר, אז מה נעשה איתם? מה נעשה עם שמחת תורה? מה נעשה אחרי שמחת תורה? זאת אומרת, אפשרות אחת, תילחם בהם, נכון? אז זה לא יעזור כלום. מחר עוד פעם תהיה מלחמה. זה לא עוזר כלום. טוב, אז תחנך אותם. תחנך אותם שהם יהיו אנשים נורמליים. איך אתה יכול לחנך אותם? הם מפלצות, נכון? הם מפלצות, אתה לא יכול לחנך אותם. אז מה אתה עושה איתם? הסכם שלום. בסדר? אתה עושה איתם הסכם שלום. זה נקרא פרדוקס הפציפיסט. שהאדם הפציפיסט שהוא כאילו רודף שלום, מה הוא עושה בפועל? הוא תמיד עושה בריתות עם המפלצות של העולם. בסדר? המפלצות הכי גרועות בעולם הם הבני ברית של הפציפיסטים. כי הפציפיסט אומר לך, שמע, ממילא אנחנו נצח את המלחמה. גם אם אתה נצח את המלחמה הזאת, רק יקום עם מישהו אחר. זה לא יעזור כלום. זה התפיסה של סדום. אצל סדום, לכן מעשה כמו הכנסת אורחים הוא מעשה רע מאוד. כי הוא יוצר אשליה של טוב. האשליה של הטוב, האשליה של החסד, של הרחמים, היא הדבר הכי נורא בעיניים של סדום. כי זה שאתה משלה את העולם שיכול להיות טוב, זה דבר מסוכן מאוד. כי אם אתה תיכנע לאשליה שיכול להיות טוב, מה אתה תעשה? אם תיכנע לאשליה שאתה יכול לנצח את הרע ולייצר עולם טוב, אז מה אתה תעשה? מה? ואז מה יקרה לי תקווה? אז יהיה מלחמות. אתה תפתח במלחמות. אם יהיה לך תקווה, פתאום אתה תתחיל להילחם, רחמנא ליצלן. אז הדבר הכי גרוע בעולם זה תקווה. זה העולם של סדום, בסדר. זה העולם של סדום. אני לא רוצה להיכנס לזה, אני מקווה שאני לא אצטרך, אבל תחשבו על זה קצת. זאת הסיבה שבעצם פמיניזם, המטרה המרכזית שלו זה לדכא את הנשיות. כי בלידה תמיד יש תקווה. תמיד במשפחה יש תקווה, תמיד לידה היא יוצרת לך הרגשה שיש עולם חדש, יש דור חדש, הדור החדש הוא מתחיל נקי. הוא נכון, הוא מתחיל בלי, אתה יכול לגדל דור חדש בלי הבעיות בלי הבעיות שלך. נכון? זה תמיד ההרגשה של... ולכן זה דבר מרכזי כל כך בנפש של אנשים, לכן הפמיניזם כחלק מהתרבות שהיום של סדום, אני לא רוצה להיכנס, רק אומר את זה עם קערה, כי זה זור לכם להבין את זה, תחשבו על זה קצת, הוא הדבר המרכזי שהמטרה שלו זה לדכא את המשפחתיות, את הנשים ובעיקר את הילודה של הנשים, שיעשו קריירות או משהו אחר רק שלא ידעו ילדים. אגב, זה בסוגריים, זה לא חשוב, זה לא, אני כל שלא נצטרך להגיע לזה, זה לא חשוב עם זה. עכשיו, הרוע הוא בלתי נמנע, זו התפיסה של סדום. אברהם מהצד השני, הוא אומר להפך, הוא לא אומר לקדוש ברוך הוא, הוא לא מתחנן שהקדוש ברוך הוא ירחם על סדום. הוא אומר לקדוש ברוך הוא כעובדה, אם בסדום יש 50 צדיקים, ודאי שסדום תחזור, אפילו 10 צדיקים, ודאי שסדום תחזור בתשובה, ודאי. בסדר, אתה מבין מה אתכוון? הוא לא מבקש רחמים, הוא אומר את זה כעובדה, הוא אומר שופט כל הארץ לעשה משפט, והקדוש ברוך הוא מסכים איתו. ברור שאם יהיו 10 צדיקים, ברור שסדום תחזור בתשובה. בסדר? אוקיי. עכשיו, רק שלא היו 10 צדיקים, לא היו, היה את לוט, ואת שתי הבנות שלו, היה 3 צדיקים בסדום, ודוד המלך יצא ממואב, בסדר? אבל אנחנו נמצאים, אנחנו בעצם הולכים בתוך ההיסטוריה באופן קצת בעייתי. כי מה קורה לנו? אנחנו הולכים בתוך ההיסטוריה, מתוך הרגשה שסדום זה האויב שלנו, נכון? האנשים האלה שמאמינים שהרע הוא בלתי נמנע הם האויב שלנו, ואנחנו צריכים לגדל עולם שבו אנחנו מאמינים באפשרות של טוב. באפשרות שאדם יבחור בטוב, אדם יכול לחזור בתשובה, בסדר? יפה. בתוך עולם כזה אנחנו תמיד מפסידים. אנחנו תמיד מפסידים. למה אנחנו מפסידים? כי מול רע בלתי נמנע אתה מעמיד טוב אפשרי, נכון? כל הבסיס של התורה והמצוות והטוב זה שאתה יכול לבחור בטוב, נכון? שיש לך בחירה חופשית. אבל אם הטוב שלך הוא אפשרי והרע שלהם הוא בלתי נמנע, אתה בסוף תמיד מפסיד. בסדר? מול הבעיה הזאת הקדוש ברוך הוא עומד, ולכן הקדוש ברוך הוא מוליד את דוד בסדום. דוד נולד בסדום. דוד גדל בסדום. מה? כן, את סדום צריך לשרוף, אבל משהו מסדום צריך להציל. משהו מסדום. זה שהרע הוא בלתי נמנע, זה היסוד לכל הרוע בעולם. אבל את הבלתי נמנע אנחנו רוצים לקחת מסדום. ודוד המלך בעצם הוא מייצר עולם חדש שבו הטוב הוא לא אפשרי, הטוב הוא בלתי נמנע. בעולם שבו את לא טוב בחירי, לא טוב שאתה יכול לבחור בטוב, לא טוב שאתה צריך לבחור בטוב, טוב בלתי נמנע. לא טוב, סליחה, דוד המלך נלחם מול עמון, נכון? הוא עושה, במלחמה מול עמון הוא עושה משהו שהוא קצת נורא, נכון? דוד המלך משכיב את העמונים בשורה, נכון את זה? בשורה ארוכה משכיב אותם, והוא שוחט, הוא לוקח חבל ארוך, נגיד נקרא לו חבל של קילומטר, לא זוכר לגן, לא זוכר איזה אורך, זה היה שם, קילומטר אחד הוא מציל ושני קילומטר שוחט. קילומטר מציל, שני קילומטר שוחט. ככה באופן אקראי, משכיב את כל החיילים של צבא עמון בשורה ושוחט אותם באופן אקראי. וזה נורא, לא? זה מעשה נורא. ובפשט של כשלומדים את הפרקים באופן פשוט, שאתה לומד את ספר שמואל, זה נהיה לך טוב. דוד המלך רוצה להראות לאנשי עמון שלא כדאי להילחם עם ישראל, נכון? אם אתה תראה להם שאתה נחוש לנצח ואתה מוכן לעשות גם מעשים ברוטליים מאוד, אז הם לא ילחמו נגדך יותר, ובאמת שלמה אין שום מלחמות בימים של שלמה. אין שום מלחמות בימים של שלמה. שלמה מולך על ישראל בשלום מוחלט. בשלום מוחלט, מביא שלום לעולם. חז"ל אומרים שלא היו מלחמות בעולם בכלל כל תקופת מלכות שלמה. לא רק בישראל לא היו מלחמות, לא בעולם בכלל. וזה קצת מוזר. למה שנגיד שישראל זה ממלכה כזאת שהיא כל כך חזקה, שאף אחד לא רוצה להילחם איתה, למה שזה יגרום שבעולם לא היו מלחמות? זה קצת מוזר. דוד המלך, כשהוא שוחט את העמונים, את אנשי ממלכת עמון באופן, אני רק בשוגרם אני אגיד הערה, כיוון שיש פה, אני רואה שיש פה הרבה בנות שלא נמצאות בדרך כלל, תשאלו שאלות. מותר לשאול שאלות כדי שאני אבין אם אתם מבינות מה שאני אומר. אם אתם רוצות, אז תשאלו שאלות, בסדר? תשאלו שאלות, תהיו הרבה מה שאתם רוצות, כדי שאני אבין מה, זה יעזור לי להבין איפה אנחנו נמצאים. לוט באותו חי בתפיסת עולם של בלתי נמנעות, אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה לא הנושא שלנו, רק אגיד לך כתשובה, בגלל שהוא חי בתפיסת עולם של בלתי נמנעות, הוא לא מבין את ההבדל בין חתונה לבין אונס. כי הוא חי בעולם שבו הכל בלתי נמנע. קצת, זה לא בדיוק אותו דבר, קצת כמו ערבים. כאילו מה שצריך לקרות יקרה, זה לא משנה כלום. הכל, אין לך יכולת להציל, אין לך יכולת לשנות שום דבר, מה שיקרה, זה הבלתי נמנעות. משהו מזה אנחנו צריכים לקחת. משהו מזה אנחנו צריכים לקחת, למרות שזה נורא, כי תפיסת עולם זה מזעזע, זה סדום. משהו מזה דוד המלך לוקח, ודוד המלך תופס, וככה הוא מחנך את עם ישראל, שהטוב הוא בלתי נמנע. איך? אוקיי. אז איך דוד המלך, או איך אנחנו, היום במדינת ישראל, מחנכים את העולם שהטוב הוא בלתי נמנע? בסדר? אז אנחנו עושים כמו דוד המלך, אנחנו, סליחה, אנחנו הורגים 40,000 ערבים בעזה. בסדר? אנחנו מחנכים את עזה היום שהטוב הוא בלתי נמנע. הטוב הוא לא משהו נחמד שמציעים לך באיזה דוכן ברחוב ותרצה או לא תרצה, תיקח אל תיקח. הטוב הוא בלתי נמנע. הטוב שמדינת ישראל אומרת בעולם הוא, הוא לא אופציונלי. אין אופציה להעמיד רוע נגד הטוב, ובדיוק להפך. ככל שההיסטוריה מתקדמת, העמדה של דוד המלך, של האמונה המוחלטת בטוב, לא בטוב האפשרי, לא שבן אדם יכולים לבחור בטוב, אלא שבהכרח המציאות היא תהיה טובה, שזה בעצם מה שאברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, שאם יהיו 10 הצדיקים, בהכרח סדום תחזור מתשובה. העמדה הזאת של דוד המלך היא הולכת ומוחלטת לאורך ההיסטוריה. מצוין, אוקיי, מצוין. מה עם הבחירה בטוב? בוא נשאל, אני מדלג קצת, קדימה על השאלה שלך. מה עם הבחירה בטוב? בסדר, הטוב הוא בלתי נמנע, מה עם הבחירה בטוב? הרי אם אדם לא יכול לבחור בטוב, אז הוא לא באמת בן אדם טוב, נכון? אם הטוב אנחנו מוכרחים לעשות אותו, אז אנחנו כמו רובוטים, אנחנו לא יכולים. ולכאורה, אם הטוב הוא יהיה אפשרי, אז אנחנו נוכל לבנות עולם טוב. כשהטוב הוא בלתי נמנע, זה כאילו, זה לא אנחנו בונים את העולם הזה. יותר מזה אני אגיד, אם אנחנו אומרים שבכל מקרה העולם יהיה טוב, אני יכול לתפוס שזה מחליש מאוד את המוסר של האדם, נכון? אם בכל מקרה העולם יהיה טוב, אז זה לא קשור אליי. אני לא חייב לעשות שום דבר בשביל זה. אם בכל אופן העולם יהיה טוב, אני יכול לחיות איך שבא לי, לעשות מה שבא לי. אני לא צריך לקחת אחריות על שום דבר. אני לא צריך לקחת על עצמי לבנות שום דבר בעולם. אני לא צריך להתאמץ, הרי בשביל שיהיה טוב בעולם צריך להתאמץ. בשביל שיהיה טוב בעולם צריך להילחם אפילו לפעמים, נכון? למה שאני אקום וילחם על הטוב של העולם אם הטוב ממילא יהיה? אז אני יכול לשבת בצד ולא לעשות כלום. אני יכול להתנתק, בעצם אני... אפשר להסתכל, לפעמים אנחנו מסתכלים על כל מיני אנשים בעולם, אני מקווה שאני אצליח לעשות זה בלי דוגמאות, ולהסתכל על כל מיני אנשים שחיים בכל מיני צורות ולהגיד, אתה יודע למה הם לא לוקחים אחריות על המציאות? כי הם מאמינים שבסוף יהיה טוב, יש להם אמונה דתית כזאת. נכון, אמונה דתית שבסוף תהיה גאולה או מה שלא יהיה, משהו בסגנון הזה. וכיוון שהם מאמינים בגאולה, מין אמונה דתית כזאת, אז הם לא מרגישים צורך לקחת אחריות על המציאות ולדאוג שיהיה טוב. אתם מבינים את הבעיה שאני אומר עכשיו? לכאורה זה מה שיוצא, מה שעלול לצאת, או מה שיוצא מהתפיסה, אני אקרא לזה עכשיו קצת במילים אחרות, אם אני סומך על, בכוונה אני אומר לשון חול, אם אני סומך על אלוהים שיגאל אותי, שיביא לי את המשיח, אז אני לא צריך לעשות כלום בשביל זה. אני לא צריך להתגייס לצבא, אני לא צריך ללמוד תורה, אני לא צריך לקחת אחריות על המציאות, אני לא צריך לעשות כלום בעצם, אני יכול לשבת פה, לא לעשות כלום עצמי. או רק לדאוג לעצמי בינתיים, נגיד לדאוג כן לעולם הבא שלי, או לדאוג לפרנסה שלי, לא משנה, לדאוג לעצמי בינתיים, ואלוהים יפתור לי את הבעיות. בסדר? ואז לגדל אנשים על ודאות בטוב, זה יגדל אנשים חסרי אחריות. בסדר? שזה בדיוק כמו ש... זה בדיוק התפיסה של סדום. טוב, אבל מה, להגיד שזו התפיסה של סדום זה לא מספיק, השאלה מה באמת עושים, איך מגדלים אנשים שלוקחים אחריות. אז עכשיו אני אגיד לכם סוד, זה לא באמת סוד, זה פשוט מאוד מה שאני אגיד לכם עכשיו, אבל זה קשה מאוד. זה קשה כי זה, טוב, אתם תראו למה זה קשה. ככל שאדם יותר ודאי בטוב, הוא לוקח יותר אחריות. ככל שאדם יותר בטוח שהטוב ינצח, הוא יותר רוצה להילחם בעד הטוב. אתן לכם דוגמה קטנה, אתמול בשבת שחררו את החטופים, נכון? שחררו את החטופים, אני נכנס במוצ"ש לוואטסאפ של המחלקה שלי מהמילואים. עכשיו המחלקה שלי מורכבת מחבר'ה צעירים ביינישים, והחבר'ה בגיל שלי ומעלה זה חבר'ה חילונים מאוד. חבר'ה חילונים קיצוניים, שמאלנים מאוד, מצביעי מרץ ושמאלה. בסדר, זה החבר'ה שלי? חלקם לא חשבנו שהם יבואו במלחמה הזאת בכלל, ובסוף הם באו, אבל חלקם גם אמרו שהם לא יבואו עוד פעם. מספיק להם, הם עשו מילואים מספיק הרבה שנים, זה גם חבר'ה שבאמת עשו הרבה שנים מילואים. ואחרי שהודיעו ששחררו את החטופים, אז כמה חבר'ה כתבו בקבוצה, עכשיו אנחנו מוכנים לבוא למילואים עוד פעם. עכשיו אנחנו מוכנים לבוא לעזה עוד פעם. כי כשאתה רואה שזה מצליח, כי כשאתה רואה שהטוב הוא בלתי נמנע, אז זה נותן לך כוח לעשות מה שאתה יודע שאתה צריך לעשות, מה שאתה יודע שנכון לעשות, אבל לא היה לך כוח לעשות אותו. הסיבה שאנשים בוחרים, שהם לא לוקחים אחריות, זה לא בגלל שהם סומכים על אלוהים שיציל אותם. זה בדיוק הפוך, זה בגלל שהם לא סומכים על אלוהים שיציל אותם. כשאתה לא מרגיש שאתה יכול לסמוך על הטוב, כשאתה לא מרגיש שהטוב יצליח, אתה לא יכול להתמסר אליו. אתה לא יכול למסור את הנפש אם אתה לא מרגיש שעם ישראל בוודאות ינצח, שעם ישראל בוודאי יחיה, שמדינת ישראל תצליח. אם אתה לא מאמין בטוב של עם ישראל שהוא יתממש באופן ודאי, אתה לא יכול להתמסר על זה, להתמסר, אדם צריך למסור את הנפש שלו. אדם צריך אדם עם משפחה וילדים, הוא צריך ללכת לצבא בשביל למות. לא בשביל למות, אבל על דעת זה שהוא יכול למות, זה מה שקורה בצבא. במיוחד במלחמה, חיילים נהרגים, מאות חיילים כבר נהרגו לנו השנה. מעל 600 חיילים נהרגו במלחמה. וכדי שאדם ייקח את עצמו וילך ויסתער, וימסור את הנפש של עם ישראל, הוא חייב להאמין שהטוב בוודאי ינצח. וככל שהאמון של האדם בטוב גדל, הכוחות, האנרגיה שהוא מוכן לשפוך ולהתמסר לעשייה טוב, הם גדלים. ולכן, אני חוזר לשאלה ששאלתי. לכאורה, לגדל אנשים על זה שהטוב הוא ודאי, הוא בלתי נמנע, יגדל אנשים חסרי אחריות. אבל האמת שזה בדיוק להפך. עכשיו אני אגיד את החלק הלא נעים. עכשיו זה לא נעים מה שאני אומר. אבל זאת האמת, צריך להבין את זה טוב. למה אנשים חסרי כוח להתמסר על עם ישראל? למה אנשים חסרי כוח להתמסר על מה שקורה בדור שלנו של הגאולה? כי הם לא מאמינים בטוב. הם לא מאמינים בגאולה. הם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו. אם הקדוש ברוך הוא לא גואל אותנו, אז מי אמר זה הצליח? אם הקדוש ברוך הוא לא נלחם איתנו, אז גם אני לא יודע אם אני יכול להילחם. אז גם אין כוח להילחם. כדי שאני אוכל לקום ולהילחם, אני צריך שתהיה לי ודאות שהמלחמה היא מלחמה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא איתנו. ככל שהוודאות הזאת גדלה, יש כוח לאנשים להילחם. אבל זאת לא המטרה. עדיין לא. המטרה, אולי שמחפשים פה מישהו, המטרה היא לא רק שעם ישראל יקום וילחם ברוע, המטרה היא לעורר השראה בעולם, שהעולם כולו יקום וילחם ברוע שיש בעולם. כשהוקמה מדינת ישראל, הגויים היו בטוחים שזה קוריוז. אחד הדברים שחיזקו את זה, זה שרוב קוריוז. קוריוז זה כאילו משהו חולף, משהו קצר וחולף, כמו בדיחה כזה, כאילו משהו נקודתי, סבבה, זה נחמד כזה, הלאה, עוברים הלאה, כאילו זה לא, נכון? זאת לא המציאות. אתן לכם עוד דוגמה, זה ישאר לכם אולי דוגמה טיפה שונה, אבל זה בדיוק אותו דבר. אני ישבתי פעם, חיכיתי לאיזו פגישה, והייתי ליד בית מדרש, אז נכנסתי קצת ללמוד בינתיים, עד שיהיה הזמן של הפגישה, הגעתי מוקדם. ואני יושב וקורא, ולידי בבית מדרש יש שיעור. רב מעביר שיעור, עם תלמידים, לא יודע, נראים צעירים, נראים בערך חבר'ה בשיעור א', ב' כאלה. והוא מלמד את הפסקה הראשונה של אורות, זה היה תחילת החורף, אני חושב. מלמד את הפסקה הראשונה של אורות, והרב קוק בפסקה הראשונה של אורות מסביר שהציונות, המטרה של הציונות זה להקים מדינת קודש. הסיבה שבגללה אנשים עלו לארץ והקימו את המדינה, זה כדי להקים מדינת קודש. זה מה שהרב מסביר בפסקה הראשונה. מרים אחד תלמידים את היד ושואל, שאלה המובנת מאליה, מה השאלה? שזה לא נכון. נכון, הציונות היא תנועה חילונית, סוציאליסטית, היא לא רצתה להקים פה מדינה יהודית בכלל, בטח לא מדינת קודש. היא רצו להקים פה מדינה סוציאליסטית חילונית. הרבה חלקים מהתנועה הציונית בכלל רצו יותר שותפות עם הערבים מאשר עם הדתיים או החרדים, איך שיקראו לזה. אז איך הרב פה כותב שהתנועה הציונית היא רוצה קודש? מה עונה לו הרב? בבפנים שלהם רוצים, זה הסיפור. בבפנים שלהם, בנשמה שלהם הם רוצים קודש. נכון? בנשמה שלהם הם רוצים קודש. שזה בעצם להגיד שהרב קוק מחרטט. זה כמו להגיד שהרב קוק מחרטט. לא נעים לכם לשמוע מה שאני אומר, אז זה האמת אבל. זה כמו להגיד שזה שטויות, מה שכתוב שם בפסקה. לא אותו דבר, זה בא להגיד, זה לא המציאות באמת, זה לא המציאות באמת, בקיצור. לא משנה מה תגיד אחרי שאמרת שזה לא המציאות, זה כבר לא משנה מה תגיד אחר כך. אבל אתה אומר, זה לא המציאות. ברור שהרב קוק תפס, יכול להיות שאנחנו לא מבינים את זה, לפעמים אדם לומד משהו, הוא לא מבין, מותר לו להבין, לא הכל אנחנו מבינים. אבל ברור שהרב קוק תפס כשהוא כתב את הפסקה, והוא תפס זה בכלל, לא רק שהוא כתב את הפסקה הזאת, שהציונות בפועל, מה שהתכוונה לבנות, זה מדינת קודש. וכשאנחנו מדברים על זה שהטוב הוא בלתי נמנע, אם זה בשבילנו איזשהו מסר נחמד לחיים, ככה, משהו, מסר נחמד, אתם אחרי זה גם תהיו מורות, למדו את התלמידים שלכם, אנחנו בעצם, סליחה שאני אומר את זה קצת בצורה בוטה, אני מתנצל, אבל בעצם אנחנו חושבים שזה שטויות. ואנחנו משתמשים בזה, באמירה כזאת, שהיא מין אמירה כזאת, זו אמירה מאוד יפה. זו אמירה מאוד יפה להגיד שהטוב הוא בלתי נמנע. אבל אם אני לא תופס את המציאות, אם אני תופס שזה איזה שיעור שכתוב בתורה, באיזה מדרש, באיזה פסקה, לא משנה, איזה רב אמר את זה, אבל אני לא תופס שזה המציאות, ברור שזה לא ייתן לי כוח להילחם ברע. בדיוק להפך. בדיוק להפך. זה יחליש אותי. כי זה יראה לי כמה אנחנו בעצם לא יכולים באמת לנצח. כי בשיעורים, בבית מדרש, הטוב הוא בלתי נמנע, אבל במציאות, הרע הוא בלתי נמנע. יש כזה ביטוי באנגלית, שהדבר היחיד שהוא ודאי זה המוות. תראו את הביטוי הזה, שמעתם את זה פעם. הדבר היחיד, הדבר היחיד שבטוח שכולנו נמות. זה נקרא שהרע הוא בלתי נמנע. הכיליון של החיים, האפסות של החיים, זה בלתי נמנע. זה החיים, אין מה לעשות. זה המציאות, זה לא החיים, זה המציאות. החיים זה יותר מוות מאשר חיים. וכשאני תופס ככה את המציאות, אין לי כוח להילחם על המציאות של הטוב. כן, ברור, הרב הוא תופס שזאת המציאות. רגע, אני לא יודע אם אני אצליח להסביר עכשיו למה הפסקה הזאת קשורה ישירות, אז בינתיים אני רק לוקח את זה כדוגמה לזה שצריך, שכשהתורה אומרת משהו, אנחנו מנסים, אנחנו נתבעים להבין אותו באופן מציאותי. בסדר? זה קשור מהותית הפסקה, אני לא יודע, לא, אני לא אספיק לגלל זה לדעתי, אבל משנה, תחשבו על זה. אבל רק לקחתי את זה כדוגמה, צורך העניין, לזה שכשהרב קוק אומר משהו, אז הוא מתכוון שזאת המציאות. ואם אנחנו לא רואים את זה, אז המבט שלנו הוא מבט לא ריאלי. אם זה נראה לכם מוזר, אז אני אתן לכם טיפ. כדאי שתקשיבו לי עכשיו, אני מציע לכם. כדאי שתקשיבו לי. עכשיו, תעשו גוגל ותחפשו אסף ענברי מקור ראשון. אסף ענברי מקור ראשון, אתם תמצאו, התוצאה הראשונה או אחת הראשונות שתמצאו בגוגל, זה מאמר במקור ראשון מלפני לפחות 5 שנים, לא יודע, אפילו יותר. שכתב אסף ענברי. אסף ענברי הוא פרופסור באוניברסיטת תל אביב לספרות, נדמה לי, ולספרות ומשהו. והוא, אני קצת אגיד את הסטריאוטיפי, בסדר, אני מתנצל, הוא אשכנזי, קיבוצניק אנטי-דתי. מקיבוץ דגניה הוא כתב ספר מאוד מעניין שלכם, אני אגיד לכם בכל זה מעניין, אם אתם בעניינים. אז זה ספר שנקרא טנק, שמספר על... יש סיפור מפורסם על קיבוץ דגניה, שנכנס טנק של הסורים בקיבוץ דגניה, וזרקו עליו בקבוק תבערה, וככה עצרו את הטנק, והוא ראיין את הזקנים של הקיבוץ, כאילו הדור של בעצם של ההורים שלו, והוא שמע 7 או 8 גרסאות שונות של הסיפור, מי זרק את הבקבוק, ואת הבקבוק תבערה, כן, איך עצרו את הטנק, וזה, והוא כתב על זה את הספר. אסף ענברי כותב, המטרה של המאמר שלו, זה לשאול למה בציונות הדתית לא מתפתחת תנועה אומנותית משמעותית. בסדר, זה הנושא של המאמר, אבל קודם כל הוא כותב הקדמה די ארוכה שאותה כדאי לכם לקרוא. השאלה שהוא גם שאלה מעניינת, אבל לא קשורה לימינו. הקדמה די ארוכה שאותה כדאי לקרוא, והוא מסביר דבר כזה. אני אומר את זה במילים שלי, גם כי עבר קצת הרבה זמן מאז שקראתי את המאמר, אבל הוא מסביר דבר כזה, הוא אומר ככה. התפיסה הפוליטית היום במדינת ישראל, מקצה לקצה, מימין לשמאל, מעוצבת על ידי אדם אחד. מי האדם האחד שעיצב את כל התפיסה הפוליטית של מדינת ישראל? הרב קוק. הרב קוק, כך הוא כותב. הוא לא משלנו, הוא לא חוזר בתשובה, הוא לא מסורתי, הוא עדיין לא משלנו, הוא לא חוזר בתשובה או משהו בעקבות התובנה הזאת. הוא כותב, אני אראה לכם, זה גם ברור. הוא אומר, כשמדינת ישראל הוקמה, ימין ושמאל זה היה כלכלי. סוציאליסטים ואנשי שוק חופשי. בסדר? ימין ושמאל כלכלי, כמו שבעולם, כשאומרים ימין ושמאל, זה מה שמתכוונים. בסדר? מי מלחמת ששת הימים? מה זה ימין ושמאל, אתם יודעות? ערבים, נכון? כן ערבים, לא ערבים. כן התנחלויות, לא התנחלויות. מי המציא את הדבר הזה? גוש אמונים, החבר'ה של הרב צבי יהודה. תלמידים של הרב קוק. הם היו אז חצי מנדט, רבע מנדט. אפילו מנדט בכנסת לא היה להם. החבר'ה האלה עיצבו את כל השיח הפוליטי במדינת ישראל עד לפני 5-6 שנים, שאז, מה זה ימין ושמאל? הדתה ולא הדתה, נכון? מי המציא את הדבר הזה? תלמידים של הרב קוק. זה כבר לא גופיה במאמר, זה קרה אחרי שהמאמר נכתב. הוא אומר, כל השיח הפוליטי של מדינת ישראל מוצב על ידי הרב קוק והתלמידים שלו, אנשי הציונות הדתית, למרות שהם מיעוט עדיין קטן, היום כבר לא כל כך קטן, אבל כשהוא כתב את המאמר קטן, ובוודאי שלאורך השנים במדינת ישראל זה המיעוט קטן מאוד מאוד, התלמידים שלו מעצבים את כל השיח הפוליטי במדינת ישראל, אז איך זה יכול להיות שבעולם האומנותי הם בכלל לא שותפים? זה הנושא של המאמר, הוא בעצם רוצה לדבר על האומנות, זה עיקר הנושא שלו, הוא פרופסור לספרות, הוא סופר בעצמו, זה מה שמעניין אותו, בסדר? אבל ההבנה הזאת, אני חושב שזו הבנה פשוטה, לא שהבנתי את זה לפני שקראתי את המאמר, אבל אחרי שאתה קורא את המאמר, זה מה שנראה לך הבנה פשוטה, היא בעצם אומרת דבר כזה, שהתפיסת עולם, נקרא לזה בכוונה ככה, או ההבנה התורנית של הרב קוק, הצורה שבה הרב קוק פירש את התורה, היא הייתה ריאלית באופן מחריד, הייתי אומר. היא הייתה ריאלית באופן מחריד. ואני חושב ש... תראי, פעם מישהו כתב... על הרב קוק, בתקופה שהרב קוק היה חי, מישהו כתב עליו שהרב קוק לא החליט אם הוא רוצה להיות מרבני הדור או מסופרי הדור, והקטעים שהוא כותב בעיתון, הקטעים הספרותיים של הרב קוק, שאתם מכירו אותו היום מספר אורות, זה פורסם בעיתון, הרבה מהדברים האלה, הם לא מובנים. אנשים לא מבינים מה כתוב שם, וזה קצת הצחיק אותי כשקראתי את זה, כי... היום בדברי שיר, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל היום בדברי שיר מוכרים כל מיני ספרי פסקאות של הרב קוק לבנות אולפנה, נכון? כל מיני פסקאות כאלה בשביל צ'ופרים לבני עקיבא. וברנר או ביאליק או שי עגנון שכתבו בתקופה של הרב קוק, אף אחד לא קורא אותם היום. אף אחד לא קורא אותם היום. הסיבה לא רק הייתה בגלל שהרב קוק היה צדיק. היא לא רק הייתה בגלל שהרב קוק היה לו רוח הקודש ועל סייעתא דשמיא. הסיבה הייתה שהרב קוק ראה באופן פיקח, בעין ברורה, את הטוב הבלתי נמנע. את הטוב שמניע את המציאות. זה לא היה טוב שמן הראוי שיהיה. זה לא טוב שאנחנו שואפים אליו. זה הטוב שמניע את המציאות. זה מה שמוביל קדימה את כל המציאות האנושית, בטח במדינת ישראל ואחר כך בעולם. ואני זוכר שפעם שאלו את הרב דרוקמן משהו על התקשורת, אז הוא צחק, הוא אמר, אל תשמעו חדשות, זה ממילא מדברים שם שטויות, הכל שם שטויות, ואז הוא אמר בדיחה ידועה של זקנים, שאפילו זקנים בשבילי, הוא אמר שהדבר היחיד שנכון בעיתון זה המודעות אבל, והתאריך. אז מישהו אמר לו, אבל אני רוצה לדעת מה קורה, אז מה אני אקרא? אז הוא אמר לו, תקרא אורות, וזוכר אותו, ואנחנו בשורה לב, שאתה אומר, ברור שבספר אורות לא כתוב מה קורה. ספר אורות זה ספר תורה כזה, כאילו זה לא כתוב שם מה קורה, אבל כאילו אתה אומר, במקום לבזבז את הזמן שלך על חדשות, תקרא אורות, אבל... וכי לאורך השנים הבנתי שמה שהרב קוק, מה שהרב דרוקמן אמר, זה היה תשובה פשוטה. באמת אתה רוצה לדעת מה קורה, באמת ילמד אורות. זה באמת מה שקורה. זה מה שמעצב את המציאות הפוליטית במדינת ישראל. זה ודאי שזה גם יעצב את המציאות האומנותית במדינת ישראל, בסדר, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. אני רוצה רגע לחזור לשאלה שבה אני התחלתי, ברשותכם. למה אנחנו חוגגים את חג השבועות? הרי לא קיבלנו את התורה. לא קיבלנו את התורה בחג שבועות. חג שבועות לכאורה אני אומר, לכאורה, הוא היה צריך להיות חג אבל כמו י"ז בתמוז. כי פישלנו, כאילו את הנתינה של הלוחות הראשונים, הרי אנחנו מתאבלים י"ז בתמוז על הלוחות הראשונות שנשברו. אז מה חג שבועות שונה מזה? כאילו כל חג שבועות מוביל אותנו לכאורה רק ליום בתמוז, ליום בתמוז זה היה כישלון. תחגוג ביום כיפור, תחגוג בסוכות, כאילו זה היה חגיגה, אז זה נגמר. מה אתה חוגג בשבועות? אנחנו חוגגים בשבועות את הכפייה של ההר כגיגית. אנחנו חוגגים בשבועות את העובדה שהטוב הוא בלתי נמנע. שהתורה נכפית עלינו, שהתורה היא לא קשורה לשאלה אם אנחנו נבחר בו או לא. בזכות זה שהטוב הוא בלתי נמנע, אנחנו גם נבחר בטוב. בזכות זה שהטוב הוא בלתי נמנע, כל העולם נבחר בטוב. אבל זה אפשרי רק בגלל שהטוב הוא בלתי נמנע. הוא בלתי נמנע. וזאת הסיבה גם, זאת הסיבה שאנחנו קוראים בחג השבועות את מגילת רות. מגילת רות. כי מגילת רות מספרת בהתחלה שלה על רעב בארץ. ובגלל שיש רעב, אז אין מה לעשות. אז נכון, אז משפחת אבימלך יוצאת לעבר הירדן המזרחי, לממלכת מואב, שזה קרוב המשפחה שלהם, דרך דוד המלך. ואין מה לעשות, יש רעב, כאילו מה אפשר לעשות? והרמב״ם, ואני מצטער שלא הבאתי לכם את זה, תסתכלו, אבל בעצמכם, אולי כדאי לכם להסתכל, הוא כותב בהלכות מלכים שאסור לצאת מהארץ. אסור לצאת מהארץ, אבל יש דברים שבגללם מותר לצאת מהארץ. לדוגמה, לשאת אישה, לדוגמה, להתפרנס. ואז בהלכה אחרי זה הרמב״ם כותב, שמחלון וקיליון, שני גדולי הדור היו. מה כותב? מחלון וקיליון, שני גדולי הדור היו. אני בטח לא מצטט מדויק, אבל זה מה שהוא כותב. מחלון וקיליון, שני גדולי הדור היו, ויצאו להתפרנס ולשאת אישה. נכון? התפרנסו ונשאו אישה. והקדוש ברוך הוא הרג אותם. כי התפיסה שלהם הייתה, הם הלכו לסדום, הם הלכו למואב כדי לנצל. התפיסה שלהם הייתה שיכול להיות שמדינת ישראל יהיה רעה וקרוס פה כל העסק. אז אנחנו אולי כדאי שנברח לחול, להציל את עצמנו. ומותר. זה לא אסור. זה לא אסור לפי ההלכה. זה מותר לפי ההלכה. מותר לברוח לחול כשיש מלחמה, כשיש רעב, אם אתה צריך לסעשה, מותר לך לצאת לחול. אבל זה לא... זה לא ככה יצא דוד המלך. דוד המלך יוצא, דוד המלך הצאצא של רות, כן, המואביה. דוד המלך יוצא, הוא כן יוצא מהתפיסה של הבלתי נמנע. אבל הוא יוצא מהתפיסה שהטוב הוא בלתי נמנע. דוד המלך יוצא הרי הפוך ממחלון וקיליון זה רות, נכון? כי רות היא, למרות שנעמי היא ענייה, ואין לה כלום, הן הולכות, אין להם אפילו מה לאכול. הן חוזרות הביתה, אין להם אפילו מה לאכול. ורות הולכת איתה, ועושה איתה חסד. כי רות רואה בחסד של עם ישראל, היא רואה בו טוב, טוב בלתי נמנע. והיא הולכת והיא עושה חסד עם חמותה, ואחד הדברים המרכזיים במגילת רות זה הנושא של האיבום. הנושא של האיבום, וזה גם עולה, אני טיפה אדבר על זה, כי זה עולה קצת בחדשות לאחרונה. מה קורה עם חייל גיבור וצדיק וצעיר, שלחתי לכם במלחמה, ואין לו ילדים. ואין לו ילדים. ולפעמים הוא הילד היחיד במשפחה. אז גם אין להורים שלו, אין נכדים יותר, ואין המשך. רגע. וההרגשה היא שיש פה אדם שמסר את הנפש על עם ישראל, ואין לו המשכיות. וזה אחד הדברים, החוויה הזאת של לראות משפחה כזאת, שבעצם נמחקת, או משפחות שנרצחו, כל המשפחה בעוטף עזה, בשמחת תורה. ההרגשה של משפחה שנמחקת היא מאוד מאוד נותנת לנו הרגשה שהרוע הוא בלתי נמנע, שהמוות הוא בלתי נמנע, ושאי אפשר לנצח את זה. אי אפשר לנצח את זה. הנה יש פה אנשים שהערבים שחטו אותם, וזהו. וזה נגמר, ואין להם המשכיות, ואין המשכיות למשפחה הזאת. וחוויות כאלה גורמות לאדם, לכן אנשים, ככל שהם, נכון, אנשים אומרים שמי שרוצה לעשות הסכם שלום, אז שיראה את הסרטונים משמחת תורה. שמעתם אנשים שאומרים את השטויות האלה? כאילו אם אתה רוצה לוותר לערבים, אז תראה את הסרטונים משמחת תורה ותגיד לעצמך אסור לוותר לערבים. עכשיו תדעו לכם, ככל שאתם רואים יותר את הסרטונים משמחת תורה, אתם יותר תרצו לעשות הסכם שלום. למה? כי ככל שאתה רואה את הרוע הזה, אתה משתכנע שהרוע הוא בלתי נמנע. ואם הרוע הוא בלתי נמנע, אז מה שישאר לעשות זה רק הסכם שלום. ודוד המלך נולד באיבום. איבום זה בעצם אומר שאין אדם שאין לו המשכיות. גם אדם שנפטר בלי ילדים, וגם אדם שלא עשו לו איבום אפילו, אין אדם שהוא נשאר בלי המשכיות, ואדם שהוא נפטר בלי המשכיות, מאיזושהי סיבה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו המשכיות דרך המשפחה שלו, או דרך אנשים בעם ישראל. ו... ההבנה הזאת שאין אדם שנשאר בלי המשכיות, ובעצם שאין אדם שמפסיד למוות, אין אדם שמפסיד למוות, אין אדם שהחוויה של המוות מצליחה לגמור אותו. החיים תמיד מנצחים. תמיד מנצחים. זה ההבנה הבסיסית הזאת של מגילת רות, זה ההבנה שהיא כאילו, אם הבנו את זה, הבנו מה זה כפייה תרגילית. אם הבנו שכפייה תרגילית זה אומר שהטוב הוא בלתי מנע, אז אנחנו מבינים שזה נכון גם במקרים כאלה שזה נראה שאדם נפטר ואין לו כלום, וזהו, נגמר. אין לו המשכיות, ואין איך אין איך שדוד המלך ייוולד, כי דוד המלך צריך להיוולד מבועז. דוד המלך צריך להיוולד מהצאצאים של רות, ואין להם המשכיות למחלון וקיליון. ודוד המלך נולד מתוך ההבנה שזה בלתי נמנע, עד כדי כך שחז"ל אומרים שיום אחרי שרות נכנסה להיריון, בועז נפטר. הוא נפטר יום אחרי. הוא נשאר בחיים כדי להוליד ממנה את דוד המלך. להוליד בן אדם זאת הסיבה שאנשים, כשיש להם צרה, הם מתנחמים כשהם קוראים תהילים. או, אתה קורא תהילים ואתה אומר, שמה, דוד המלך, סליחה, אני אומר את זה קצת לא יפה, בסדר, אני מתנצל, אבל דוד המלך הוא מתבחן בלי הפסקה בתהילים. אז למה שאני ארצה לקרוא את זה? למה שזה יחזק אותי הדבר הזה? למה שאני ארצה, פעם אני קראתי מאמר על זה, אני לא בטוח זה נכון, אבל ככה כתוב במאמר, אני חושב, נראה לי הגיוני מאוד, אבל, ספר תהילים זה הטקסט הכי מולחן בהיסטוריה. לא רק במשרד. לא רק במשרד. זה הטקסט הכי מולחן, זה הטקסט שעשוי ממנו הכי הרבה שירים בהיסטוריה. לא רק בעם ישראל. לא רק בעם ישראל, ספר תהילים הוא הפך להיות, לא שאני צריך את הגוי משל זה, אבל בעם ישראל ודאי, ספר תהילים הוא הבסיס לכל התפילה שלנו. אני אגיד לכם סוד, שלא קשור לעינינו, הוא גם הבסיס לכל הספרי מוסר שלנו. ספרי מוסר, במיוחד בסיעת שירים, בנויים על ספר תהילים. על דוד המלך. לכן אנשים שיש להם צרה הם קוראים תהילים. כי כשאתה קורא תהילים אתה פוגש את ה... דוד המלך שהיה לו צרות, היה לו צרות נוראיות. הקדוש ברוך הוא עשה לו צרות. הקדוש ברוך הוא הרי אמר דוד, אתה תהיה מלך, אנחנו המליכו אותו למלך. אבל שאול עדיין מלך ושאול רוצה להרוג את דוד, אז מה דוד אמור לעשות? שאול רוצה להרוג את דוד, דוד המליכו אותו למלך אחרי שאול, אז מה דוד אמור לעשות? מה אומרים החיילים של דוד? תהרוג את שאול, נכון? מה הקדוש ברוך הוא התכוון? הוא המליך אותך למלך, אתה אמור להיות המלך, אבל שאול המלך. אז מה אתה צריך לעשות? אז תהרוג את שאול, נכון? זה הפתרון. הרי הקדוש ברוך הוא המליך אותך. אז מה הקדוש ברוך הוא התכוון שתעשה? שתהרוג את שאול. ומה דוד אומר? לא יודע. לא, אסור להרוג את שאול, ברור שלא. אז מה עושים? לא יודע. הוא לא יודע. הוא לא יודע. דוד המלך בורח לישימון, שזה מה שאתם קוראים אותו היום מדבר יהודה. שם שאול לא יכול להשיג אותו. מגיע אליו גד הנביא, הולך עד לעומק מדבר יהודה, מוצא דוד המלך, אומר דוד המלך, תחזור לממלכת יהודה. למה? כי כך הקדוש ברוך הוא אמר. מה עושים אנשי ממלכת יהודה לדוד המלך? מסגירים אותו לשאול. אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא אמר לו לחזור? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? הוא לא יודע. דוד לא יודע, אבל דוד יודע שמתוך המהלך הזה יצמח הטוב של עם ישראל. מתוך המהלך הזה צמח משיח בן דוד. לכן המשיח הוא משיח בן דוד. כי הטוב של הגאולה הוא בלתי נמנע. הוא בלתי נמנע. וככל שאנחנו, זה מה שאנחנו פוגשים בשבועות, גם במתן, גם במעמד של קבלת תורה, וגם במעמד בתפילה שקוראים מגילת רות, בוודאות שלנו, הוודאות בגאולה זה נקרא להיות אדם משיחי, שהוא ודאי בגאולה, אנחנו ודאים בהתעלות של המציאות, ועם אלה אנחנו גם ודאים ביכולת שלנו להתעלות ולהיות טובים. חג שמח.